שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, חדשות הבריאות הטבעית. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
היי צחי, מעניינים?
בסדר גמור. אני מזכיר שוב למאזינים שלנו שקמנו וואטסאפ וטלגרם ואפשר לעקוב אחרינו גם שם. זה בנוסף לפלטפורמות הקיימות, כי שמנו לב שפייסבוק פחות אוהבים לפרגן לעולם הבריאות הטבעית, אז אפשר לעקוב אחרינו גם שם, נשים לינקים בתיאור הפרק. ומזכיר למי שעוסק בתחום של בריאות טבעית, יש לנו גם את פורטל המומחים החדש שלנו, שנקרא גרין ניוז מומחים. גם שם זה עוד במה בשביל כל מי שעוסק במלאכה החשובה הזאת, להציג את היכולות ואת השיטות הבריאות שלו. יש לינק בתיאור הפרק, מוזמנים לעקוב ולהשאיר פרטים. ולענייננו, הפרק היום עוסק בתחום שנוגע לכולנו.
לכולם.
לאכול בריא וטעים ואיך מאזנים בין שני הדברים.
והאם זה יכול להיות בכלל בריא וטעים ביחד?
נברר את זה. לטובת הנושא הבאנו את נירה רודריג.
אהלן.
שלום נירה.
היי נירה.
נירה היא מנחה לתזונה מבריאה, היא משתמשת ומטפלת גם בכלים של רפואת צמחים וגם בארומתרפיה למענה התזונתי. נירה, נשמח לשמוע איך הגעת לעסוק בעולם הזה של תזונה ורפואה בריאה.
אז בוא, אמרת יפה שתזונה בריאה וטעימה, ו... אז קודם כל אני התחלתי עם העולם של התזונה, מתזונה טעימה וכיפית, זאת אומרת ככה גדלתי, שאוכל זה טעים וזה חוויה וזוכרים מקומות איפה טיילנו כי שם אכלנו והחוויות זכורות דרך האוכל, ובית שמאוד אוהב להכין ולבשל ולארח, ובדיוק לפני 20 שנה, אני הייתי בת 23 ואבא שלי נפטר כשהוא היה בן 49, זה היה בפתאומיות מדום לב. ואז ילדה, כבר לא ילדה בת 23, צריכה להבין, מבינה, שבריאות זה לא משהו שהוא מובן מאליו. זאת אומרת, אני צריכה לעבוד כדי להגיע לגיל 50.
היו מחלות רקע?
בדיעבד, כשלמדתי את זה, הבנתי שהיו דברים ברקע. אבא שלי היה בן אדם שפחד מרופאים, לא בדק, אז כן, היו דברים שהם היו ברקע. ובתור ילדה בת 23, אני מבינה ש... אוקיי. צריך לעשות משהו כדי להגיע לגיל 50, וזה לא מובן מאליו. ובהתחלה ניגשתי למקום הזה מתוך פחד, של אוקיי, יש המון דברים שאי אפשר לאכול, ולא אוכלים גבינה צהובה, כי זה קולסטרול, ולא אוכלים, לא נוגעים בכלל בבורקסים, ולא נוגעים בהמון המון דברים שבשוטף בכלל לא נוגעים בהם, ולא אוכלים לחם, ואוכלים פריחיות, כי זה פחות קלוריות, וזה פחות... בהמון המון... טייטלים ומיתוסים של מ-20 שנה אחורה. וזה לא תפס לי. זאת אומרת, הקיצוניות הזאת החזיקה לי לרגע אחד, לרגע וחצי, לא הצלחתי להתחבר לזה. וכל הזמן למדתי עוד קצת, וחיפשתי עוד, וקניות בסופר, אני יכולה לעשות אותם ב2.5 דקות, אבל להתעכב שעתיים על לקרות הרכיבים של המוצרים, ולפי זה לבחור.
גם אני חוטא בזה, כן.
אז יש לי,
חשוב.
כן, אז יש לי פטיש לדבר הזה. ואז זה התגלגל של, אוקיי, אני רוצה לדעת יותר, אני רוצה להבין יותר, מה התועלת של זה שאני עושה בחירה של לאכול מזון כזה או מזון אחר, ואם יש מזון שהוא פחות נכון לי, מה המחיר שהגוף שלי משלם? ואז אני יכולה לעשות את הבחירה של, אוקיי, אני אוכלת את זה, אני לא אוכלת את זה. מה המחיר של לאכול מזונות מסוימים? איך אני יכולה... במרכאות או לא במרכאות, לתקן את הגוף שלי דרך תזונה, בצורה שהיא מאוזנת, זאת אומרת, לא ללכת על קיצוניות. ומשם זה התפתח, ולמדתי באמת את ההשפעה של התזונה על הבריאות שלנו. פתאום נכנס כל העולם של שילובי מזונות, של רגע, אם אני אוכלת א' עם ב', אני מקבלת ערך אחר לגמרי מכל אחד בפני עצמו. ומה המשמעות של... להפריד מזונות, לאכול בשעות מסוימות, זה עולם אחר לגמרי, זה עולם ענק.
אז מה, איפה, למי פנית, איך, כאילו, חקרת באינטרנט, מה היה לפני 20 ומשהו שנה?
20 שנה זה התחיל לאט לאט ב... לדעתי 20 שנה זה בקושי, זה בקושי אינטרנט.
לא היה מודעות לזה כמו היום.
לא היה מודעות.
ולא היה תחליפים.
בגלל זה מאפס מודעות לפני 20 שנה, זה ה... לא לגעת בגבינה צהובה, לא לגעת בבורקסים, לא, זה היה בעיקר לא לגעת. ואז אני רעבה, אני מתוסכלת, אין לי מצב רוח, זה החיות של האוכל, זה מתסכל, ואז כסטודנטית בתקופת מבחנים, בא לך לאכול ודברים מתפוצצים. קיצור, אז לאט לאט ניסיתי למצוא את זה בעצמי, ואז אחרי כמה שנים פשוט למדתי את זה באופן מקצועי. למדתי תזונה טבעית עם רפואת צמחים וארומתרפיה באמת ככלים משלימים. זאת אומרת, מבחינתי, תזונה זה משהו שהוא מלווה את החיים
יש
שלנו.
יש איזה משהו כלל אצבע גורף שאנחנו צריכים להימנע ממנו. זה מאכל שלכולם, שוב, ממה שלמדת, מהניסיון שלך, שלכולם מומלץ להימנע ממנו, בוא נגיד, או להוריד כמויות.
בעיניי, הכלל אצבע זה יותר טבעי, פחות מעובד, וזה לא בהכרח על המקום הבינארי של 0-1, יש סקאלה. זאת אומרת, לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על קפה. וגם בתוך העולם של קפה, יש את הקפה שהרגע קלו אותו והוא יותר טרי, ויש את הקפה שהוא יותר מעובד ויותר תעשייתי, זאת כדוגמה אחת. אז כל מוצר, כל מזון שאני רוצה לאכול אותו, ככל שאני אבחר בוורסיה שהיא יותר קרובה לטבעי, פחות מעובד, ככלל אצבע זה יותר טוב לי. אחר כך בבחירה של מזון כזה או אחר, זה כבר תלוי מה הצרכים, ואז פה נכנסת שונות מאוד גדולה.
יש איזה מיתוסים על תזונה שהיית שמחה להפריח?
מיתוסים על תזונה.
נפוץ.
אני חושבת שבדיוק האבסולוטיות הזאת של פחממות זה רע. לא לשתות קפה, באמת הדבר המוחלט הזה, הנחרצות הזאת של לא לגעת ב... מי אמר? נכון, לצורך העניין פחממות, לחם לבן, אני אקח את זה לדוגמה הכי ברורה, מישהו צליה, כי ברור לנו שלחם לבן הוא לא טוב לו, אבל כשיש לי מטופל שהוא סובל מגסטריטיס והוא צריך את התזונה מסוימת שהיא קלה לעיכול ולא סיבית, נפתחות לו עיניים כשאני אומרת לו, אני רוצה שאתה תאכל את החלה של יום שישי ותמרח עליה חמאה, כי יש בה חומצה בוטרית והיא מועילה לצרכים שלו. זאת אומרת, במקומות מסוימים, אני אגיד לך, כן, אני רוצה שאתה תאכל את הקמח הלבן. זאת אומרת, זה לא באופן גורף, משהו שאסור לאף אחד. עכשיו, אותו דבר גם, הזכרנו עכשיו קפה, גם דברים אחרים. זאת אומרת, יש ירקות טריים. איזה יופי לאכול ירק טרי שעכשיו נקטף מהשדה, והוא אורגני והוא מלא סיבים. ואם יש לי בעיות עיכוליות מסוימות שאני צריכה דיאטת דלת סיבים, אז זה לא טוב לי. אז הנחרצות הזאת, יש המון מיתוסים סביב הדבר הזה, לבוא בצורה נחרצת, תאכל את זה, אל תאכלי את זה.
אז איך יודעים להתאים מה טוב לכל אחד? מה לפי בדיקות דם צריך לעשות? מה, כאילו, תהליך טיפול אצלך, אז מה צריך? יש שאלון?
אני
או
עובדת...
או משהו טיפ שהמאזינים יכולים לעשות עם עצמם, לפחות בשלב ראשוני?
בשלב ראשוני לעצמך, זה להקשיב לעצמך, והזכרנו מקודם את העניין של ניסוי וטעייה. זאת אומרת, אני כשלעצמי, לפני שאני מגיעה למקום טיפולי, מול מטפל, אני כשלעצמי, אם אני אוכל פרוסה עם גבינה לבנה, אם אני אשתה את הקפה שלי עם חלב פרה, אני צריכה להיות מודעת ולהיות ערנית מה ההשפעות שזה עושה לי. זה יגרום לי ללכה, זה לא יגרום לי ללכה, זה יעשה לי בעיות כאלה, זה יעשה לי בעיות אחרות. זה באופן עצמי, אני יכולה לזהות אולי דברים מסוימים שטובים לי או פחות טובים לי, בעיות עיכוליות. כשניגשים למטפל, כשניגשים אליי לעבודה של אחד על אחד, זה מתחיל בתשאול. זאת אומרת, אנחנו כן עוברים על המצב הבריאותי, זה תמיד מתחיל מאיזושהי בעיה שמציקה. ואנחנו מדברים עליה. על התסמינים שלה, ואנחנו מדברים גם על מערכות אחרות בגוף, כי זה שיכולה להיות בחורה שיש לה אקנה, שזה מה שמפריע לה, ותוך כדי אנחנו מדברות, ויכולה להיות בעיה שאנחנו מזהות גם חוסר איזון הורמונלי, יכולה להיות בעיה עיכולית כזאת או אחרת. הגוף הוא מורכב, ויש מכנה משותף. מתוך הדבר הזה, אני, מהמקום המקצועי שלי, יודעת לבוא ולזהות אוקיי, התסמין הוא לצורך העניין, נזכרנו עכשיו אקנה, או בעיה עיכולית, אבל יש בעיית שורש, יש מכנה משותף לזה שמפריע לי א', ב' וג'. אני רואה, אני מתייחסת למקום שלי כרפואה משלימה. זאת אומרת, אני באה בנוסף לקונבנציונלי. אם היית אצל רופא המשפחה, וכבר יש לך בדיקות מהתקופה האחרונה שמצביעות על חוסרים כאלה ואחרים, אני לוקחת את זה כחלק מהעניין, ואם לא היו, אז יכול להיות שאני אשלח אותך לבדיקות כאלה, כדי לראות, כדי להשלים את התמונה, ולפי זה לעשות את ההתאמה, כי יש חוסרים, כי יש סימנים, סימני דלקת, מדדים אחרים, ואז לפי זה עושים את ההתאמה. זאת ההתאמה הבריאותית.
ואת יודעת גם, דיברנו על לאכול טעים ובריא, אז את יודעת לאתר תחליפים טעימים לדברים שנגיד אני אוהב ממש פיצה, אבל זה לא עושה לי טוב, או מה האלטרנטיבה, כאילו איך להכין, את okay. יצרת את המתכונים.
אוקיי, okay, אז אני לא מתכונאית, אבל אני כן יושבת, מתחילה בתפריט הנוכחי שלך, באמת במה אתה אוהב לאכול, בשגרה שלך, במה נכון לך, במה טעים לך, בנוכחי. ועל זה לעשות את ההתאמות. אני אקח את זה לדוגמה כזאת, אתה אומר, אוקיי, אני מאוד אוהב פיצה. אם אני אבוא עכשיו ואגיד לך, אתה שומע, תחליף את הפיצה שלך בשייקים, אתה במקרה הטוב תצחק לי בפרצוף, או במקרה הרע.
תלוי מה המצב הבריאותי, עד כמה הוא רע, ואתה נכון לעשות שינוי.
בסדר, אבל זה לקחת את זה, יש כמה ורסיות, זאת אומרת, ללכת למשהו שהוא מאוד שונה מהשגרה הנוכחית שלך, אפשר לעשות את זה. כדי לעשות שינוי, זה משהו שאני מאמינה בו, וכדי שהוא יצליח להחזיק לאורך זמן, אני חושבת שיותר נכון לעשות אותו בצורה מדורגת. זאת אומרת, גם אם אנחנו צריכים, נכון לנו בריאותית, שתעבור מפיצה כל יום למשהו שהוא 180 מעלות, שונה 180 מעלות, אנחנו רצוי שנעבור כמה שלבים בדרך, כדי שאתה תצליח להחזיק את זה, כדי שזה יהיה לך טעים, כדי שזה גם יסתדר בשגרת היום שלך, ובעיניי לא פחות חשוב, כדי שזה גם יסתדר עם הבלי ועם החשקים שלך, כי כשאתה אוכל פיצה, זה לא רק אני רעב, יש עוד...
זה לנפש.
זה לנפש, אנחנו... למדתי אכילה רגשית, אז זה, או אכילה רגשית, לפעמים מתייחסים לזה כהפרעות אכילה. בואו, כולנו, כמעט כולנו אוכלים עם הרגש. וזה משהו שבעיניי נכון להתייחס אליו, כדי שבאמת זה משהו שיחזיק.
יש לך המלצות למי שרוצה להתחיל לאכול בריא, מה באמת, כמו שאת אומרת, לעשות את זה צעד אחרי צעד, אז מה הדברים החשובים שצריך לשים לב אליהם?
יש מכלול של דברים, ובאמת לפני מה לאכול, כי... התפריט שנכון לך הוא לא בהכרח התפריט שנכון לי, אבל באמת בדברים שהם כלליים, ומלבד מה שהזכרתי מקודם, יותר טרי, יותר טבעי טרי פחות מעובד, זה התייחסות כללית לאוכל, ובמגוון של דברים. זאת אומרת, כדוגמה, אם אני מגיעה אליך הביתה, מה הדבר הראשון הכי נגיש שאני אתקל בו? אני אתקל קודם בסלסלת פירות, בצנצנת עוגיות, מה יהיה יותר נגיש לי? זאת אומרת, אפילו לא אמרתי לך, תוציא את העוגיות מהבית. בעצם זה שאתה יוצר סטינג קצת אחר, פתאום משהו יותר נגיש לי בעין, יותר נגיש לי ביד, זה יכול לייצר לי עוד מוטיבציה. זאת אומרת, אתה רוצה את העוגיה, תעשה איזשהו, תעשה מאמץ, תיגש למזווה ותוציא אותן. זה... דיברנו מקודם, ואני לוקחת את זה לגמרי בחשבון, את החשק. חזרתי מיום עבודה, ובא לי עכשיו משהו...
מפנק.
אז מה אני אקח? אז כבר יש לי דרך לעשות את הבחירה? אולי אני אשלוף תפוח, כי הוא מול העיניים שלי עכשיו. אני אחתוך לרגע תפוח. ואם אני רוצה את העוגיה, אני אפתח את המזווה, אני אוציא את העוגיות, אני אשים לי בצלוחית, אחזיר את העוגיות למזווה, ואילך אני יישב על הספה עם הכוס קפה, ויתן לזה את המקום, ולא אשב מול כל הצנצנת, שבמקום לקחת שתיים, שיכולתי להסתפק בזה, אני מוצאת שהצנצנת ריקה. אז זה דוגמה של דבר אחד. אז זה באמת בבחירה של איפה אני ממקמת את הדברים בבית, ואיזה מקום אני נותנת להם. עוד אפילו לפני שבכלל נגעתי ברשימת הקניות. דברים נוספים זה מה נמצא לך ראשון, הכי נגיש בבית, אם זה הפירות או העוגיות, אז על אותו עיקרון, מה נמצא לי גם נגיש על השיש? האם זה הטוסטר? האם הכי קל לי לעשות טוסטים עכשיו פעמיים ביום, ואז כבר עם פיתות וגבינות ועוד גבינות, וזה מה שהכי נוח לי לעשות? או האם יש לי איזשהו בלנדר או מעבד מזון או משהו שבאותה קלות אני יכולה עכשיו להכין לי שייק, אני יכולה להכין לי רגע איזושהי בלילה של רגע אני קוצצת לי כמה ירקות וזורקת לי פשטדה לתנור בחמש דקות, או קוצצת לי ירקות לשקשוקה, זאת אומרת, זו בחירה של מנגישה לי, היא מאפשרת לי, היא נותנת לי הזדמנות לאכול בריא יותר בצורה קלה. אחר כך על זה אנחנו נלביש את מה שנכון לך. כן, כן עגבניות, לא עגבניות.
אבל מהכל אחד לפי איך זה משפיע לו על הגוף?
איך שזה משפיע עליך, איך שזה נכון לך לצרכים הבריאותיים. זאת אומרת...
אבל אנשים יודעים לעשות קישור על שברגע שהם אוכלים מאכל מסוים, זה גורם להם ליציאות, למשהו חיצוני, כמו אמרת אקנה נגיד. הם יודעים לעשות את הקישור הזה?
אז יש אנשים שמגיעים אליי במצב שהם עשו בעצמם אלימינציה מסוימת. לרוב זה אני קוראת לזה החשודים המיידיים, זה מוצרי חלב, זה גלוטן. והם אומרים, אוקיי, הפחתתי, זה עזר לי. אוקיי? אבל זה לא פתר לך את הבעיה, נכון? עדיין יש לך. אז בואי נראה מה עוד. ואולי זה גם חלקית, זאת אומרת, דברים מסוימים. יש אנשים שכן, יש להם את הקשב ואת המודעות לעצמם, והם יודעים לעשות את זה עוד לפני. יש אנשים שפחות ערים לזה, ואז כחלק מהתהליך מהעבודה איתם, נכנסת המודעות והתשומת לב, שבוא תנסה לתעד מה אכלת, תשלח לי וואטסאפים, לא משנה, לתעד מה אכלת. רגע, יש לנו עכשיו מצב של כאבי בטן, מתי הם קורים? בוא ננסה קודם כל להיות מודעים ולהציף את הדברים האלה. אחר כך אני אעשה את ההקשרים, כי הרי זה לא בהכרח שעכשיו אכלתי טוסט עם גבינה צהובה, עברו חמש דקות וכואבת לי הבטן. זה לא בהכרח עובד ככה במיידיות הזאת. זה התפקיד שלי, למצוא
את ההקשרים. את עובדת גם עם ילדים, עם מבוגרים? מה?
אני עובדת עם משפחות. ובעבודה עם ילדים, ההורים מגיעים בגלל הילד. כי הילד בגן או ביסודי קצת ברירן, ואני חוששת שהוא לא אוכל מספיק בריא, או אני לא רוצה לתת לו יותר מדי ממתקים, ואיך להתמודד עם זה שיוצאים לגינה ויש הצפה, ומה לעשות ומה
למשל,
לעשות.
נגיד תת משקל, או... כי רואים את זה, יש מעקב התפתחותי אחרי ילדים, ורואים אם הוא חורג מה...
אחוזונים.
אחוזונים, כן, בדיוק. אז נגיד מענה כזה את יודעת לתת, או מה לעשות, איך לעזור לילד לאכול יותר דברים שיעזרו לו, לשפר את האחוזון, לגדול, אם הוא בתת משקל, לא ההפך, אם הוא צריך לרדת.
מגיעים אליי יותר עם מצבים של אנחנו חוששים ממשקל עודף, בעיקר מהמקום הזה של העודף, כי אנחנו בתרבות שפע ובהצפה, ומגירות הממתקים והחטיפים מתפוצצות, וזה כבר זולג למזווה האחורי. אז משם מגיע הרצון של יותר לצמצם ואיך לעשות את זה, והבררנות של הילדים. זה אצל הילדים הצעירים יותר, אחר כך יש את הילדים, את היותר בני נוער, שהם מתבגרים והם אוכלים, חסר להם, אני מרגישה שחסר להם, לא חסר להם. עצמאות של ילדים שפתאום מחליטים, רוצים להיות טבעונים, ואז רגע, איך אני דואגת שלא יהיו להם חוסרים תזונתיים, איך עושים להם את ההתאמות האלה, אז אני מטפלת גם בילדים, והמעניין הוא שכשהפנייה היא בהקשר של הילד, הרבה פעמים האישו זה ההורה.
תמיד.
כן, כי זאת הדוגמה האישית, כי זה מה שמנגישים, כי זה מה שהילדים רואים בבית. אז משם נעשה את העבודה, ושוב, נזכרנו מקודם את העניין של החשקים, והבעלי, והרצונות, בטח שזה נכון גם לילדים, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר לשלול מילד, להגיד לו, אל תאכל בכלל שוקולד. זאת אומרת, אני יכולה להגיד את זה? בואו, כמה זה ריאלי? יש...
אבל למנן, להגדיר לו
בדיוק למנן, מסוימים. בדיוק למנן. עשיתי סדנה לכיתות א' לפני שבוע בערך, ונתתי להם כל מיני טעימות, אבל טעימות באמת ברמה מאוד בסיסית, ואחד הדברים שהזמנתי אותם לטעום, רבע קוביית שוקולד. שוקולד...
שוקולד חרובים?
שוקולד חלב. רבע, המפגש הסתיים בטעימה של רבע קוביית שוקולד חלב. אחר כך אחד הילדים הרים את היד ואמר לי, נראה, אבל אמרת שאנחנו מדברים פה על לאכול בריא, איך, מה, שוקולד, אבל שוקולד זה לא בריא. אז אמרתי לו, נכון, כשאתה חוזר מהצהרון, כשאתם חוזרים מהצהרון, אתם לפעמים באים הביתה ואתם מבקשים משהו מתוק, ואז יש חטיף שוקולד שיש לו 5 אצבעות, אכלתם עכשיו רבע קוביית שוקולד חלב, ועשינו איזשהו תרגיל, והם ראו עד כמה הרבע קוביית שוקולד חלב הייתה להם מתוקה. ואם אותו ילד יגיע הביתה, ובמקום לאכול עכשיו את החטיף הגדול, הוא יסתפק בחטיף מיני, עשיתי משהו.
יפה.
בתור הורים לילדים נראה לי שנשמח לשמוע מה דווקא הטעויות של ההורים בתזונה בריאה לילדים.
אני לא קוראת לזה טעויות, כי בסוף זה עולם שלם וזאת שגרה. אני חושבת שזה באמת מתחיל מדוגמה אישית, שבהרבה מהסיטואציות הארוחה המשפחתית, אם היא קורית בכלל, היא בערב. כי בבוקר אם הילד אוכל משהו זה רגע לפני שהוא רץ לגן ולבית ספר, צהריים אוכלים בצהרון, זה מסתדרים ממה שיש שם, ואז יש את החטיפים של אחר הצהריים ואת ארוחת הערב, ונוצרת שם איזושהי סיטואציה של בואו, אנחנו בשגרה עמוסה ועסוקה, הילדים חוזרים מהמסגרות עייפים ועצבנים, ההורים חוזרים הביתה, בואו נגיד את זה, גם עייפים ועצבנים, ולמי יש כוח עכשיו לנהל מלחמות, אז משחררים, והילד אוכל חטיף, ולוקח עוד חטיף, וההורה לא תמיד שם לב בכלל למה הוא נותן לילד, טוב, כך. ורגע, בסדר, כי גם ההורה צריך את השקט שלו, ופתאום הילד לוקח חטיף ועוד חטיף, ורגע, כמה הוא לקח, ועכשיו יש ארוחת ערב, ואולי זה מוקדם מדי להורה, שלא בהכרח יאכל עם הילד, אז איך הוא אמור לדעת, איך הוא אמור ללמוד מה נכון לו לאכול? הוא לא רואה את ההורה, אוכל את ארוחת הערב, הוא לא רואה את ההורה, אוכל את הירקות ואת הדברים האחרים, ונהנה מהם. זאת אומרת, יש ילדים שמבחינתם, זה לא בריא, זה טעים. זאת אומרת, יש דיכוטומיה כזאת, שאם זה בריא, זה לא טעים, וההפך. ואם הם רואים את זה כחלק מהחוויה המשפחתית, אז זה הופך את זה ליותר לגיטימי, וליותר בסדר. אז בואו, לא כל יום. פעם אחת בשבוע. פעם אחת בשבוע לעשות ארוחה שאוכלים ביחד. ואם הילד בגיל מתאים...
ובלי מסכים גם.
חשוב. בלי מסכים, דרך אגב, בואו גם לנו. כי כשאנחנו אוכלים ממסך, כמה אני שמה לב, עד כמה אני אוכלת, ושמה לב, סבתי, רגע, שמה בצד. אנחנו בנשנשת. אז לאכול... ביחד את הארוחה המשותפת, ואם הילדים בגיל המתאים, אז לשתף אותם ולאפשר להם להכין. וכן, גם לשאול אותם, מה תרצה? עכשיו, שוב, דיברנו למי יש כוח וצריך לתקתק עכשיו משהו. בואו ניתן להם מתוך שתי אפשרויות שאנחנו יודעים שיש לנו את זה בבית. ונוח לי עכשיו, אני לא מתעסקת עכשיו בלהכין משהו מורכב, אני נותן את שתי אפשרויות. מה אתה מעדיף, את זה או את זה? בוא תכין איתי. בואי תחתכי איתי את הירקות, בואי תשברי את הביצים. לערב אותם, לשאול אותם, אפילו מלפפון, לחתוך לעיגולים או לרצועות, עם קליפה, בלי קליפה. כן, זה משפיע להם על הטעם. זה גם חלק מהניסויים שעשינו איתה, שראו, שיש לזה משמעות, אם אני חותכת את המלפפון גדול, או, זה לא קטנוניות של הילד. תנסו אתם בארוחת ערב, לחתוך, לקחת את אותה קובייה של מלפפון, וקובייה באותו גודל, פשוט תחתכו אותו.
טעמים שונים.
בדיוק. יש פה משמעות גם על בלוטות הטעם, ושטחי פנים, ויש לזה משמעות. הילד לא בהכרח קטנוני, זאת אומרת, יכול להיות שכן, אבל לא בהכרח. אז לפני שאנחנו מתעצבנים ו... כן תאכל ואל תאכל, ואם לא תאכל את המלפפון אז לא תקבל כינוח, ונכנסים למלחמות, ומה, אתה לא רוצה לריב עם הילד. וזה גם לא יעזור, זה לא, אתה לא רותם אותו, אתה רק יוצר אנטי. להבין מה יכול לרתום אותו, ולעשות את זה מתוך התנסות, ופעם אחת להגיש את הפלפלים, לחתוך אותם כמקלות. יש לי אחיינית שאוכלת פלפל צהוב, לא ממני, זה לא בא ממני, היא קוראת לזה צ'יפס בריא. זה מקל, זה פריך, זה צהוב, זה נראה לו כמו צ'יפס. הטעמים שונים בסדר, אבל ככה היא שיווקה את זה לעצמה. זאת אומרת, לשחק על הצבעים, לשחק על הצורות הגשה, זה מה שעוזר להנגיש את זה. אפרופו האחיינית הזאת, לפני כמה שנים היא חגיגה יום הולדת אצל אמא שלי בחצר עם עוד חברה מהגן. ואפרופו הפיצה שאתה מאוד אוהב, הגישו, קנו מגשי פיצות לילדים. ארוחת יום הולדת, קנו מגשי פיצות. ואמרתי לי, אמא שלי, אמא, תחתכי ירקות, אז אין מצב. היא חתכה להם ירקות, והיא הגישה להם את זה בצורה כזאת של, היא חתכה את זה כמה עיגולים, והגישה את זה בצורה של כמו רכבת, עשתה מהפלפלים כמו קרונות, והעמידה את הפלפלים למעלה. והייתה שם אמא, שפשוט הסתכלה על הילד או הילדה שלה, אני כבר לא זוכר, בעיניים פעורות של אני בהלם.
שהוא נוגע בירקות.
כן, ועוד הייתה פיצה, ושום דבר לא חסר, והיה כולה רכבת של ירקות קשים כאלה, של גזר, כן, פלפל, מלפפון.
מה שאמרו לנו, לא לשחק עם האוכל?
כן, לשחק עם האוכל, לשחק עם האוכל, אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף, זה לא עונש. שוב, זה לא עונש לילדים, וזה גם לא עונש לנו, אז אם נהפוך את זה לכיף, אז אנחנו נרצה להתמיד בזה, גם לנו כמבוגרים. זאת אומרת, הזכרנו מקודם פיצה ושייק ירוק וכל מיני דברים כאלה, אם אני אתייחס לזה כמשהו שהוא עונש, או שמישהו מכריח אותי, או שזה לא בא לי בטוב, אני לא אצליח להחזיק עם זה. יש כאלה שמגיעות אליי, אנחנו תכף נגיע לאזור של פסח, ואז יש את הטרנד של הניקויים, כשמנקים עכשיו את הבית, אני עכשיו 3 שבועות שותה ירוק. אוקיי, סבבה, שתית ירוק, ניקית את מערכת העיכול, ניקית את הכבד, מה קורה ביולי-אוגוסט? ואחר כך ספטמבר, כאילו את צריכה לחזור על התהליך הזה, כל, את מפרנסת יופי יופי את כל התוספים והערכות והשייקים כאילו, מה עשית בשגרה שלך? בסדר, יש לפעמים שצריך כנקודה מסוימת לעשות איזשהו איפוס, אבל אם לא הצלחת להחזיק כשגרה, אז מה עשינו בזה? אנחנו צריכים למצוא את הדרך שהיא תהיה לנו, שנצליח להתמיד, ובגלל זה בעיניי זה לא עניין של 0 ו-100. אוקיי, אני לא אתמיד ב-100% טבעי ואורגני וטרי, וכן, בסקלת, בתוך התפריט שלי יהיה אחוז מסוים שהוא מעובד. אבל עד כמה מעובד? ומה מעובד? והאיזונים האלה, זה בסוף מה שיאפשר לי להתמיד. שוב, בתוך השגרה העמוסה ותרבות השפע והתרבות האירונית בתוך הדבר הזה, זאת אומרת, בהנחה ואני לא חיה באיזה חוות בודדים, ושם אני מגדלת ואוכלת את הדברים שלי. בתוך העולם
שלנו. וגם לשם אפשר להזמין וולט, נראה לי.
דרך אגב, גם הוולט, הוא לא בהכרח אויב, וצריך לדעת להתמודד איתו. זאת אומרת, אם התזונה שלך היא להזמין בצהריים וולט, אז בוא נראה איך אנחנו עובדים עם זה. כי גם בתוך מה שאתה יכול להזמין בוולט, אפשר להזמין דברים שהם יותר מזינים, יותר מסביעים. עדיין בתוך העולם הטעים שלך. זה מצריך ממך את אותו מאמץ. לחיצה, זה מגיע אליך ואתה אוכל.
ולקראת סיום, רציתי לשאול...
כבר?
אז, כן, כבר חצי שעה מדברים, הזמן רץ. מה, כאילו, כל אחד קובע יעדים שהוא רוצה להשיג כשהוא בא אליך. אני רוצה להרזות לדיאטה, והוא מקבל שעות שכדאי לו לאכול, או סוגי מאכלים, איך בדיוק עובד תהליך הטיפול. נשמח לשמוע, ו...
אוקיי.
Okay, אם זה גם בזום.
אוקיי, okay, נתחיל מהשאלה האחרונה שלך בזום. אז כן, הפגישות הן באונליין. שוב, אני חיה בתוך העולם וסביבי אנשים שהם בשגרה עסוקה ועמוסה. וכמו שאמר לי מישהו, את חוסכת לי את הפקקים ואת לא למצוא חנייה. ובתוך הדבר הזה, אז הפגישות מתקיימות בזום. והזכרתי את זה קודם, אנחנו מתחילים באמת להבין באיזה מקום אתה נמצא, בריאותית. מבחינת אורחות החיים שלך, מבחינת התזונה הנוכחית שלך, כי אני כן רוצה על התזונה הנוכחית לעשות התאמות, אני לא רוצה להפוך אותה ב-180 מעלות, בטח שלא בהתחלה, צריך לראות אם צריכות להיות בדיקות נוספות, ואז יש, זה מתחיל בתפריט, שאיתו אנחנו עובדים, זה התאמה של תפריט, לפעמים זה לשנות מזונות מסוימים לצורך העניין, בוא ניקח כדוגמה, האם אתה יכול להחליף את הלחם הלבן שלך בלחם שיפון מלא, נניח. האם אתה יכול להחליף את הפרוסה, את הגבינה הלבנה שלך בטחינה, בממרח אבוקדו, בגבינת פטה, אתה יכול להוסיף עוד ככה וככה ירקות. זאת אומרת, אנחנו עובדים על הקיים בתוך התזונה, ויש פה גם מרכיב באמת של גם כמויות, לא מהמקום של לרדת עכשיו במשקל, באמת במקום של שנכון לך. להיות גם בתשומת לב, הזכרנו מקודם את המודעות לרגע, מה אכלתי? מתי הפריע לי לצורך העניין אם סובלת מכאבי בטן? מתי יש לי התקפים של כאבי בטן? לנסות להיכנס למודעות של הדבר הזה כדי שיהיה לנו יותר קל למצוא הקשרים במזון. אבל גם חלק מההמלצות מבחינתי, זה מתי לאכול את מה שאנחנו מדברים עליו, שנכון לך לאכול. לצורך העניין גם דיברנו על זה מקודם, על העניין של הקפה. מותר, אסור. יש פה משמעות. הזכרנו מקודם את הבחור עם הלחם הלבן, שיש לו דלקת בקיבה. אני לא רוצה שהוא ישתה קפה. ואני מבינה שאני יכולה להגיד לו לא לשתות קפה, אבל מרגע שאני אסיים את אותו פגישה, והוא ישתה קפה. כי בתוך היום המטורף שלו, זה אחד העוגנים, זה לא משהו שירד, לפחות לא בהתחלה. ואני לא רוצה להתעלם מזה, אני לא רוצה להגיד, אוקיי, אמרתי לו לא, זה עכשיו שלא. מה אני עושה עם זה? אז אני מנחה אותו, מה כן לאכול, לפני שהוא ישתה את הקפה. אם לפני שהוא הגיע אליי, הוא פתח את העיניים ושתה קפה, אז הוא אוכל ארוחת בוקר, הוא אוכל את מה שהמלצתי, ואת מה שנכון לו לאכול ארוחת בוקר, ואחר כך הוא ישתה את הקפה, מה שנקרא, כדי שהקפה יפגוש קיבה קצת יותר מרופדת, וזה פחות יגרה את הקיבה, החומציות של הקפה. יכולה להיות מישהי שיש לה, שסובלת מעייפות וטבעונית, ויש שם רגישות מאוד גבוהה לספיגה של ברזל ומינרלים והדברים האלה. אני צריכה להרחיק לה את הקפה ממזונות מסוימים שלא יפריעו לה לספיגה של הברזל, וכשאני פוגשת אותה בזום אחרי שבוע, שבועיים, כשהיא מקפידה על התפריט שלה ומרחיקה את הקפה, אוקיי, אני מרגישה אחרת. אני כן מקבלת את הערנות ואת התחושה הטובה.
אז ממש רואים השפעה תוך שבוע, שבועיים? יפה.
אתה רואה קשר, זאת אומרת, אתה הצמדה של מזונות, גם יש את ההשפעה של מזונות שיותר מעוררים אותי, מאירים אותי, מפילים אותי. אני רוצה, דיברנו על אנשים עסוקים, איך אני מונעת ממך לאכול את ארוחת הצהריים וליפול אחר כך לשנץ. אז זאת אומרת, צריך לקחת...
כן, הארוחה אמורה לטעון אותך באנרגיה.
בדיוק, ולא להפיל אותך. אז איך אנחנו יוצרים את האיזון הזה? זה עניין של כמויות, זה עניין של לייצר רווחים, באמת לעשות את ההתאמה הזאת. כי הסדר יום שלך לא בהכרח דומה לשלי. אנחנו צריכים לעשות את ההתאמה הזאת ולהתנהג בהתאם.
יש לך עוד שאלות תמיד? היה ממש מעניין. ועדיין אני לא אשתה קפה, אני אדבוק בזה.
שלא לשתות קפה?
בהצלחה.
לא, כן, אני שתיתי כמויות מטורפות עד לפני 4 שנים של עשרות כוסות ביום.
וואו.
ולא, אני כבר בלי קפה בכלל.
בכלל. ועשית קאט מוקלט?
כן.
שבמדורג?
כן, במיידי.
אז אתה מהטיפוסים שהם צריכים עכשיו. אל תעשי לי את הדרך, זאת אומרת, אם אני צריך...
אני לא יודע אם השיטה שלי הייתה טובה, זה מה שעבד לי פשוט.
ענית. עבד לך, השיטה שלך הייתה טובה. זאת אומרת, יש אנשים שצריכים לעבור כמה שלבים בדרך כדי להגיע לאפס קפה. אני, מה שנקרא, בצעירותי הייתי שותה את מהשוקולית, עבר, אמרתי, אוקיי, צריך לשתות קפה, כאילו, גדלנו. הייתי שותה, מה שנקרא, קפה חדר מורים כזה, קפה עם 2 כפיות סוכר. אמרתי, אוקיי, רגע, יש פה בעיה. אפרופו 20 שנה אחורה וצריך לאכול בריא יותר, מה אני עושה? אז את 2 כפיות הורדתי לכפית אחת, את הכפית הורדתי לחצי, וכל פעם זה היה לי קצת לא טעים, אבל אמרתי, אוקיי, בסדר, אני צריכה לעבור את הדרך. שותה עם 0.5 כפית, ואומרת, טוב, די, אין לי כוח לשים כפית ולשחרר, יאללה. לא טעים לי, לא טעים לי, התרגלתי. אבל זה מה שאני הייתי צריכה לעבור. זה באמת כל אחד, ממש נכון לו.
ממש. תודה רבה, נירה. נשאיר פרטים של נירה בתיאור הפרק, וקישורים לרשתות החברתיות, ומוזמנים לעקוב אחריה, ולשתף את הפרק, לעשות לנו לייקים. תודה.
תודה לכם.